ערב חג השבועות, אנחנו נמצאים במוצאי יום ירושלים, לא התחלנו את השבוע, ערב חג השבועות, ובתווך בין ספר הקדושה לחומש הפקודים, ספר ויקרא לספר במדבר. ואת הצומת הזאת באמצע אני מבקש לנצל קצת כדי לדבר מתוך אווירתה של יום ירושלים, ואולי בתוך הדברים נחרוג טיפה ממראי המקום ומהמקורות, ננסה לברר כמה דברים ששייכים אולי יותר רלוונטיים, יותר מציאותיים בימים האלה, בתומם של יום העצמאות ויום ירושלים וערב השבועות והתקופה הזו שאנחנו בתוכה. השבת פרשת בחוקותיי עסקנו בברכה ובקללה. יש בקריאת פרשת התוכחה מנהג יפה שבעל הקורא מנמיך את קולו. הוא קורא בשקט, יש שמקפידים גם לקרוא קצת יותר מהר לכבוד זה, ואני לא יודע אם זה מתוכנן או לא, אבל אולי לכן גם לומדים את זה פחות. מה שבטוח, בצבא קוראים לזה גומרים הולכים. יש פרשה של ברכות, נקרא אותה כמו שצריך, היא מתחילה באלף ומסתיימת בתף, היא אומנם קצרה, היא מתחילה באם בחוקותיי תלכו, ומסתיימת בבאולך אתכם קוממיות, עוד מגיע לקוממיות הזאת בהמשך הדברים, והכללות נראות גם הרבה מאוד פעמים חלילה צרכניות משהו. אם באלה לא תיווסרו, אז אני אתן לכם עוד פעם פי שבע על חטאותיכם, ועוד פעם פי שבע, ועכשיו אלה, ופירוט. והפירוט כאן אחרי זה מסתבר שהוא רק הקדמה לפירוט שיהיה בכתבו. כל השחפת והקדחת מדאיבות נפש ומחלות עיניים שמופיעות פה הם רק תקציר, דגימה, של מה שהולך להתרחש בפירוט של כל המערכות האלה בסוף ספר דברים בפרשת כתבו של התוכחה. לכן הרבה פעמים רצים את זה. אני מבקש הפעם לעסוק קצת בתוכחה. הקללה בפרשת בחוקותיי מחולקת לכמה סדרות. מדויקות מאוד, זה דיוק מפליא. אחרי פרשת הברכה מופיע התנאי השלילי, זה התנאי שבו עסקנו בשבוע שעבר, דיברנו על אם בחוקותיי תלכו, שתהיו המילים בתורה, או אם לא תשמעו לי, כלומר שבחוקותיי תמאסו, דיברנו על הפסוקים האלה. הרי התנאי השלילי מופיעה סדרה של חמישה חלקים, או חמש סדרות, שמופיעה סדרה של חמישה חלקים, שלבים ברמת התוכחה. אם יקרה שלב א' ותבינו, לא נגיע לשלב ב'. אם זה לא יעזור, יגיע שלב ב', אם זה לא יעזור, יגיע שלב ג', נכון? זה מתרחש כמעט עד הסוף, ואז מגיעה הנחמה. והתוודו את עוונם, וזכרתי אני את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, ומסתיימת הפרשה. זה המבנה. הסדרה הראשונה היא סדרה של מחלות. קצרה, רוב הסדרות הן קצרות מאוד. קצרה, שהיא ההתחלה. מחלות פרטיות ושל הרבה פרטים הם כלל. הסדרה השנייה נמצאת לפנינו במקור אחד. הסדרה החמישית והאחרונה נמצאת לפנינו במקור שתיים. אני רוצה לגעת בנקודה אחת שנמצאת בשניהם. ננסה לתת נושא, כותרת, לסדרה השנייה. במה היא עוסקת? הסדרה הראשונה עסקה במחלות. אני כבר אומר, הסדרה השלישית עוסקת בחיות רעות. הדבר, שילחתי, מגיפותיי. בסדר? יש שם סדרה רביעית שמדברת על מלחמה. חרב. הסדרה השנייה במה היא עוסקת? ניתן לה הגדרה. ואם עד אלה לא תשמעו לי, עד אלה זאת אומרת, בכל אלה. עד במקרא הרבה פעמים זה בתוך, בכל. עד זה מדבר וזה בא. נמצא אצל איוב. תוך כדי, זה לא יעזור מה שקרה עד עכשיו. ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם. על פי רוב הפרשנים, אל תחפשו פה עכשיו שבע. שבע מופיע בכל הפעמים, זה שבעתיים יוקם. זה הביטוי הפשוט. יש פרשנים שכן מנסים לראות איך יש פה שבע, זה לא חשוב לנו עכשיו. ושברתי את גאון עוזכם, ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושה. ותם לריק כוחכם, ולא תיתן ארצכם את יבולה, ועץ הארץ לא ייתן פריון. במילה אחת, אם הייתי צריך להגדיר את הנושא כאן, חקלאות. נכון? האדמה. בצורת. אבל אם נדייק קצת יותר, נראה שמשהו אחד פה לא מובן. ושברתי את גאון עוזכם. האם גאון עוזכם הוא עץ השדה הנותן פריו? מה פירוש המושג גאון עוזנו? הארץ הנותנת את יבולה? יכול להיות. אבל אין עוד פעם דבר כזה במקרא. אנחנו צריכים לחפש את הביטוי גאון עוזו של משהו. ובכן, הביטוי הזה מופיע הרבה פעמים בנביאים. לפעמים בצורה חיובית, לפעמים בצורה שלילית מאוד. לפעמים על עם ישראל, לפעמים על עמים אחרים. מדובר על מואב ועל אדום. גאוות היחידה, הנקודה הפנימית שמבטאת את העם, הנקודה הנשמתית של עם, מה שנקרא בספרים אחרים, ואנחנו מכירים את זה הרבה פעמים, שרה של האומה. שרו של מצרים, שרו של עשיו. מה שמבטא יותר מכל דבר עם נקרא גאון עוזו של העם הזה. כשיחזקאל מנבא נבואות חריפות מאוד על מואב, הוא מדבר על זה שישברו ויושמו ויהרסו גאון עוזה של מואב. לא רק מואב, אלא גאון עוזה. האמונה שלה, האידיאולוגיה שלה, הנקודה הפנימית שלה. כך אומר רש"י מיד, גאון עוזכם, מקור 3, אני מדלג בכוונה על מקור 2, עוד מעט נראה אותו, זה בית המקדש. ויש לו ראיה ברורה לגמרי, פסוק מפורש ביחזקאל, הנני מחללת מקדשי גאון עוזכם. ברור שיחזקאל לקח את שתי המילים האלה מפה. הרי יחזקאל לקח מילים מהתורה. אז ושברתי את גאון עוזכם זה בית המקדש. בסדר? משמע שמדובר פה לא רק על בצורת ועל חקלאות, אלא על, בפשטות, חורבן המקדש. ככה הייתי מבין לפי הדברים האלה. עכשיו נראה את מקור 2, נראה אם זה נכון. נזכור, אנחנו רק בסדרה השנייה בכללות, נכון? אנחנו עוד לפני החיות הרעות, עוד לפני המלחמה, ועוד לפני הסדרה החמישית שמתארת את הגלות ואת חורבן המקדש. ואם בזאת פסוק כ"ז, מקור 2, זה הכל באותו פרק כ"ו שבחוקותיי, ואם בזאת הכוונה היא בכל הרביעייה הקודמת, לא תשמעו לי, והלכתם עמי בקרי. אגב, בקרי, חשבתי על זה אחרי מה שדיברנו בשבוע שעבר, אבל זה ממש סוגריים קטנטנות. איך קראנו לאם בחוקותיי תלכו? שהתורה תהיה פנימית לכם. טבעית. ויהיה אתם. קרי זה בדיוק ההפך. קרי זה הכל מקרי. הכל חיתוני. הכל קורה. האנטיתזה לבחוקותיי תלכו זה ללכת קרי. ואז הקשר שלי איתכם, במקום שיהיה והתהלכתי בתוככם, כלומר, אני אהיה טבעי איתכם, ואף אני אלך עמכם בחמת קרי. זה ממש האנטיתזה לבחוקותיי תלכו. הרי אז דיברנו על אם בחוקותיי תלכו, והוספנו, על פי הספורנו, בשבוע שעבר, אני חוזר על זה במילה, ואת מצוותיי תשמרו ותגיעו לזה שלא רק אתם שומרי מצוות, אלא ועשיתם אותם. זה יהיה טבעי לכם, זה יהיה אתם. אז אני ואתם נהיה אחד. אם לא, יכול להיות שאתם מקיימים את הכל, אבל בקרי. מקרית. עכשיו אתה הבעל הבית שלנו. חלילה מגיע עריץ אחר להבדיל, אז הוא הבעל הבית שלנו, להבדיל בין קודש לחודש. זה הקרי. ועכשיו לעיקר אלינו. והלכתי עמכם בחמת קרי, והסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם. שוב הביטוי שבע, ושוב לא לחפש פה את השבע, בפשטות. מה אעשה? ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשיכם, ולא אריח בריח ניחוחכם. אבל זה ברור לגמרי. פה מדובר על המקדש. פה מדובר על השבטת הקורבנות. פה מדובר על ריח הניחוח שמפסיק לעלות לפני השם. זה ריח הניחוח של הבל שעולה לפני השם, של נוח, של אברהם במזבח, ואחר כך של ישראל במדבר. ועכשיו לא אריח בריח ניחוחכם. אז איפה מדובר על חורבן המקדש? בסוף הכללות או בתחילתן? בסוף, בפשטות. אז מה זה ושברתי את גאונותכם? ורשי ידע שבסוף כתוב והשימותי את מקדשיכם. הוא הכיר את הפרשה. וככה חזל עומדים בתורת כהנים. הרי רשי מצטט תורת כהנים למי שרואה את מקור שלוש. כך מופיע בספרה. זה ושברתי את גאון וזכם שרשי מצטט. יש שם עוד כמה פירושים, ומעניין שרשי בחר דווקא את זה, רק את זה. ורק על זה הוא הולך. ואז תבוא הגלות. אחרי שאחריב את המקדש, תראו כאן הסדר הוא הפוך. אחרי שאחריב את המקדש, אז והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם אזרה בגויים. כך למדנו היסטוריה. נכון? חורבן הבית, ואז יציאה מהארץ וגלות. ואתכם אזרה בגויים, ואריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה, ואריכם יהיו חורבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה, את אותן שמיטות שלא שמרתם כשהייתם פה. ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. מול השמיטות. טוב, אבל העניין שלנו. אז איפה המקדש? אז מה זה ושברתי את גאון עוזכם? אם תראו בבעל הטורים, בעל הטורים הוא הטור, הארבעה טורים שמהם לומד השולחן ערוך את הסדר, בתורה פירושו הוא הרבה פעמים בגימטריות. פעמים רחוקות מביאים אותו. בגימטריות של בעל הטורים זה דברים שצריכים ללמוד אותם בעיון גדול. בעל הטורים כותב את גאון בגימטריה זה המקדש. אבל לא זה מה שרציתי כאן, העיקר. את גאון וזכם בגימטריה זה ירושלים. מה בעל הטורים מבקש ללמד אותנו עיקרון מעניין? האור זה ירושלים. חז"ל אגב קוראים לירושלים נצח. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. הנצח זה ירושלים. ההוד זה בית המקדש. בעל הטורים מבין אותו דבר את המשפט גאון וזכם. הרי זה לא חידוש עכשיו שגאון עוזכם זה בית המקדש, נכון? זה כתוב מפורש ביחזקאל, ועכשיו ברור לנו שזה כתוב מפורש אצלנו בויקרא כבר. אומר בעל הטורים, גאון עוזכם פירושו כך. הגאון, כלומר הגאו גאה, המגדל עוז של העוז. העוז זה ירושלים. גאון עוזכם זה בית המקדש. בסדר? עוזכם זאת ירושלים. והנקודה הפנימית שנמצאת בירושלים היא גאון וזכם. עכשיו אני חוזר שוב לשאלה הראשונה שבה פתחנו. אז איפה מדובר על חורבן המקדש? הרי בסדרה הראשונה של הכללות, השנייה, זו שמופיעה אתנו ראשונה, מתוארת בצורת בארץ, אבל עוד לא נגמרה הארץ, עוד לא חורבה. רק את הארץ לא ייתן פריון. אבל לא מתוארת פה שממה, נכון? ההמשך הוא לא גלות. יש בעיה ביבול. יש בעיה חמורה ביבול. אבל מכאן ועד לגלות, ברוך השם, הדרך רחוקה מאוד. אז גם היסטורית זה לא שייך לחורבן המקדש עכשיו. נדמה לי, מוריי ורבותיי, אני אומר את הדברים בכוונה במוצאי חגה של ירושלים, יום ירושלים. נדמה לי שבשברתי את גאון עוזכם, זה לא והשימותי את מקדשיכם. גאון עוזכם זה המקדש. אבל בשברתי זה לא והשימותי. גם לא נכון שמדובר פה בדיוק על בצורת. זו הכותרת שנותנים תמיד המסכמים. זה נכון, אבל זה לא מספיק מדויק. מה הבעיה שמתרחשת? ונראה רגע יחד רק את הפסוקים האלה של הסדרה הזו. יש בזה עולם ומלוא עולנו, אני חושב. ושברתי את גאון עוזכם. זו סדרה קצרה מאוד, בת שני פסוקים. ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארציכם כנחושה. שימו לב אגב למילים. אנחנו זוכרים שהארץ דווקא נמשלת לברזל. ארץ אשר אבניה ברזל. פתאום השמיים ברזל. הנחושת, ארציכם כנחושה, היא מעלה גדולה מאוד בארץ ישראל. ברזל ונחושת מנעליך וכימיך דובעיך. ואז המסקנה אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים בשמחת תורה. כאן הארץ כנחושה במובן השלילי. אבל הבעיה, ותם לריק כוחכם. רש"י מתאר את זה נפלא, הוא לא מופיע פה בדף, אני אומר אותו על פה. רש"י מתאר נפלא את הביטוי ותם לריק כוחכם. מה זה ותם לריק כוחכם? זה נראה שולי לגמרי. הרי על מה מדובר? אם ישאלו אותי, תגיד, מה קרה עכשיו בארץ, כשאני צריך לסכם את הסדרה השנייה? אז התשובה צריכה להיות בצורת. מה עכשיו חשוב ותם לריק כוחכם? מה שנתאמצנו וזה לא הלך? אומר רש"י, לא הבנת בכלל את הכללה. יש שני סוגים של כללות. יש אדם שיודע שיש בצורת. אז יש בצורת והלב כואב, יש פלוס אחד. הוא לא מנסה לעבוד. הוא לא עובד. אולי הוא מגיע למסקנה שאין ברירה, ולתקופה זמנית הוא עובד בכל מיני דברים חילופיים. תזכרו שאנחנו מדברים בעם חקלאי. הכללה הזאת, אומר רש"י, במילים שלו, אני משמש עכשיו במילים שלנו, זה שתעבדו ותמשיכו לעבוד. ויהיה נדמה לכם שהכל בסדר, אבל הכל ילך על ניוטרל, על ריק. ותם לריק כוחכם. אינו דומה, אומר רש"י, מי שעמל וזרע וניקש וכיסח וקצר, ואז בא השידפון. וכל פעם אותו דבר. התיאור הוא לא של בצורת. התיאור הוא של מצב שהארץ משקרת. שאתה עובד ואין שום דבר. שאתה עובד לשום מקום. שאתה עובד על ריק. שאתה פועל לרוח. אבל אתה פועל. זה בתם לריק כוחכם. אז הארץ לא תיתן יבולה, אז עץ השדה לא ייתן פריון. מה זה ושברתי את גאון עוזכם? אם אני לא טועה, הפשט הוא כך. מתי דבר עובד על ריק? הכל פועל, אבל זה לא מחובר לחשמל. זה לא מחובר למנוע. כשהאוטו ממשיך לפעול מכוח האנרציה, הוא עוד נוסע קצת. נדמה לך שהכל בסדר. לרואה את הדברים מרחוק, לא נראית שום בעיה. הוא רואה את הכל כאילו הכל רגיל. הכל בסדר. אבל האמת היא שהדברים כבר לא מחוברים למקור הכוח שלהם. ושברתי את גאון עוזכם, זה עדיין לא חורבן. זה עדיין לא שממה. זה עוד לא השימותי את מקדשיכם. הכל ממשיך. יש קורבנות וריח ניחוח והכל עולה והכל בסדר. אבל מי שיודע להסתכל בעומק, זה כבר זמן שאול. זה כבר על ריק. מי שיצטרך לתאר עכשיו את הבעיה, הוא יגיד, הבעיה היא שעץ הארץ לא נותן פריון. שזו בעיה חקלאית. צריך למצוא את הבעיה במקורות המים. הבעיה היא שהארץ לא נותנת את יבולה. הבעיה היא שאין מוטיבציה בעבודה. לכן תם לריק כוחכם. וכך הלאה. אבל הבעיה אומרת התורה היא ששברתי את גאון עוזכם. שברתי את גאון עוזכם. הביטוי גאון עוזכם אומר רש"י זה בית המקדש. זה ודאי נכון. אבל בית המקדש נקרא גאון עוזכם. זאת אומרת זה היחס שלנו לבית המקדש. מה זה גאון עוזכם? אם אני קובע שזה גאון עוזי, זה גאון עוזי. גאון עוזכם זה הקשר שלנו לבית המקדש. זה גאון עוזנו. אנחנו יכולים חלילה להחליט שיש לנו גאון עוז אחר, להבדיל. בית המקדש זה השם האובייקטיבי שלו. הוא בית המקדש כי הוא קדוש. בקדושתן אומרים חז"ל אפילו כשאין שומעים. גם כשהוא חרב המקום הוא קדוש. גם כששואלים מהלכים בו המקום הוא קדוש. אבל כששואלים מהלכים בו הוא לא גאון עוזנו. הוא ההפך, על זה היה דווה ליבנו, על הגאון הגדול הזה שמתפלש בהפך. לשבור את גאון עוזכם זה בכם, זה לא בבית המקדש. כלפי חוץ הכל נראה בסדר. וכל הניתוחים של הבעיות בכלל לא נוגעים בטיפול השורש. אלא בכל מיני סתימות חיצוניות. מטפלים בכל מיני משרדים. חוץ מבבעיה שנמצאת שם אחר כותלי. אני רוצה להבהיר את זה. ונוטל רשות שנטלתי כבר בהתחלה. אני רוצה להבהיר את זה מהמציאות שלנו. יש לי בעיה שמטרידה אותי, ואני מאמין שמטרידה רבים רבים מאיתנו, במוצאי יום ירושלים. 31 שנה אחרי הנס הפלאי הזה, אחרי הצעקה הגדולה היא של הר הבית בידינו, 31 שנה אחר כך, יום ירושלים הוא לא בדיוק היום המרכזי בלוח השנה. עכשיו הוא הפך, כך הבנתי, ליום בחירה, על פי האפשרויות החוקיות. הוא לא נכנס למשמעות. לכבוד 30 שנה ליום ירושלים לא החליטו על יום טוב שני, כמו שהחליטו השנה ביום העצמאות, למשל. יום טוב שני כדי לשתף את כולם. הוא נשאר משהו כזה שבאיזשהו מקום הולך ומצטמצם. אני זוכר את השבר שלי כשפעם נסעתי לתפילת שחרית ביום ירושלים לכותל ותפסתי מונית, וידי ישב נהג מונית שזיהיתי אותו מבית הספר, ירושלמי ותיק שגרנו קרוב מאוד, בין גילי פחות או יותר. אנחנו נכנסים פגישה אחרי 30 שנה, יותר, אני יודע, והתרגשנו מאוד מהפגישה, נכנסים והוא שואל אותי, תגיד לי, מה זה הפקקים האלה? ואני אומר לו, יום ירושלים, ירושלמי, שואל אותי, יום מה? אמרתי לו, יום ירושלים, פקק. ואני מספר לו. אז הוא אומר, מעניין מאוד, באמת צריך לעשות מזה, זה יום מיוחד. באמת צריך לעשות משהו. זוכר את הסיפור הזה, סיפור שתפס אותי מאוד. מה הבעיה? זה רק טעות ביחסי ציבור? או שיש פה בעיה יותר מאוד? גאון וזכם זה ירושלים. כך לימד אותנו בעל הטורים. לי נדמה שיש פה בעיה אחרת לגמרי. יש תופעה מאוד מעניינת בהיסטוריה של עם ישראל. היו בהיסטוריה של עם ישראל הרבה מאוד ימי חג. מעטים מאוד מהם נשמרו. היו ימי חג שהחזיקו תקופות ארוכות, 100 שנה ו-200 שנה, הרבה יותר מ-50 שנה. היו בבית שני ימי חג רבים, יום ניקנור, הזכרנו פעם אגב עיון במשהו, ימים אחרים, יום ניקנור נקבע על שם אותה הצלה מניקנור, רשע גדול שעמד ו... הטיל ידו על ירושלים כדי לשבור אותה והצליחו להינצל, ועוד ימים רבים. יש מסכת שנקראת מגילת הענית, ומובאים שם רשימות ארוכות מאוד של ימים טובים שהיו ואינם. זה הכלל. יום שנקבע כציון של אירוע שהתרחש פעם, לא הפך להיות יום חג בישראל. יום חג בישראל הוא יום שמברר איפה אני בדור הזה ובדור ההוא ובדור הבא נמצא במנהרת הזמן בין בריאת העולם לבני ביתך כבתחילה. ורק זה. שני החגים שנקבעו ונקראים אצלנו חגים דרבנן, חנוכה ופורים, הם חגי מקדש ממש. וחנוכה נכנסו וחנכו את המקדש. אפילו מרגיזים אותנו. במקום להגיד תשובה למאי חנוכה, חנוכה זה שניצחנו את יוונים, אומרים מאי חנוכה זה שנכנסנו לבית המקדש והדלקנו נרות. ותמיד אנחנו מתעצבנים מזה מחדש. ויש לנו תירוצים כאלה ותירוצים אחרים, ואולי התירוץ הפשוט ביותר. זה מה שעושה את חנוכה אירוע נצחי, לא היסטורי. זה מה שעושה את חנוכה שונה מיום ניקנור. היו עוד מלחמות. היו גם מדינות ישראל בהיסטוריה. הייתה מדינת חשמונאים, והייתה מדינת עזרא ונחמיה, והיה טוביה וסנבלת בירושלים, והיו המון דברים. פורים הוא חג שבו המן מנסה לעצור את ההצהרה הגדולה של קורש, וממילא יעצר המקדש. לכן הוא כותב סתנה על יושבי ירושלים בימי החשברות. ביטול הגזירה הוא קיום המקדש. לברך על גאולת ישראל בפסח, מי שמברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים ויסיים גאל ישראל, אני משער לעצמי, אני לא בטוח שלא יצא ידי חובה. הנוסח שנקבע הוא אחר. כן, השם אלוהינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, שמחים בבניין עיריך. ושם נראה את קיר מזבחך לרצון, ואז נודה לך שיר חדש. ואז על מה הברכה? לא על מה שאתה עשה, אלא על מה שעשית. הרבה פעמים חשבתי, למה זה לא הפסק? איזה מין דבר זה? אתה בא לברך על מה שהקדוש ברוך הוא עשה. עכשיו אתה באמצע הברכה מתחיל מי שבירך. אם ירצה השם עוד נזכה לזה ובעזרת השם זה, אפשר לבקש פה גם על הילדים. ואז בסוף אתה אומר, שכחתי, ברוך אתה השם גאל ישראל. הרי זה עוד לא ברכה על בניין המקדש השישי, כי הוא עוד לא נבנה בליל הסדר האחרון. זה לא הפסק. אין טעם בכלל לכל הסיפור ההיסטורי, אם אני לא מבין מה הוא עושה בציר הזה של מנהרת הזמן שמתחילה בבריאת העולם ומסתיימת בבניין המקדש. ברוך אתה השם גאל ישראל, פירושו ברוך אתה השם שקידם אותנו שלב אחד בדרך לבני ביתך כבתחילה. זה הפירוש של המושג. ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, זה שקידם אותנו שלב אחד, לא שהושיב אותנו בסוכות במדבר. זה אירוע היסטורי, חשוב, אבל לא זה מה שהופך אותו לחג. מה שהופך אותו לחג במחוגה, שעם ישראל אמור לייצג בעולם. ומה זה עשה לי בהתקדמות לבני ביתך כבתחילה? מה זה עשה לי בהתקדמות חזרה להחזרת העולם לגן העדן שלו? והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם, ורק אז. וישבור מוטות עולכם להיות להם עבדים והולך אתכם קוממיות. זה התא של הקוממיות. מהו יום העצמאות? פה אני לא שואל רק שאלה טכנית. אני חייב להקדים לשאלה הזו הקדמה שאני מרגיש חובה אישית להקדים. איך אומר הרמב״ם שם בספר המצוות, במצוות עשה קוף נון ג', שמדבר על קידוש החודש, והוא רוצה לבטא עד כמה לא יכול להיות עם ישראל בלי בני ארץ ישראל. גם במאה ה-12 שלו. יכול להיות שרוב עם ישראל נמצא בספרד, באשכנז, אבל הכוח של בני ארץ ישראל הוא כוח סגולי שממשיך את העם. הזכרנו פעם את הדברים האלה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שם כדוגמה, אנחנו לא יכולים לקיים קידוש חודשים ועיבור שנים בחוץ לארץ, אלא מפני שבידין של ארץ ישראל נתן לנו כוח. כבר 1,000 שנה לא. אבל מהכוח ההוא אני יכול לעשות את זה. וכדרכו של הרמב״ם הוא אומר, בוא אני אסביר לך. הוא מעלה היפותזה. הוא אומר, אילו הנחנו דרך משל, אני מצטט, אתה תעשה קופנון ג', שורה אחת אני מצטט. אילו הנחנו דרך משל, שבני ארץ ישראל ייעדרו מארץ ישראל. היפותטי. אז הוא רוצה להמשיך, כי אז לא יועילנו חשבוננו שלנו בשום פנים. אבל הרמב״ם לא מרשה לעצמו להמשיך כך. אז הוא אומר כך. אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל מכה. חלילה לאל מעשות זאת. פתאום נכנס הרמב״ם. כי הוא הבטיחנו שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. סגור מכה. כי אז לא יועילנו חשבוננו זה בשום פנים. אני משתמש בדרכו של הרמב״ם. אילו הנחנו דרך משל חלילה לאל מעשות. שמישהו אומר לנו חלילה לאל מעשות זאת, קחו מפתח גדול, תסגרו עכשיו את המדינה. הרמב״ם לימד אותנו להניח היפותזה חלילאית כדי לברר מהות. אני ממשיך להגיד הלל על ה-50 שנה שהיינו פה, 1,000 שנה. לא התבלבלתי. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אולי בוויכוח זו הייתה טעות היסטורית. לא התבלבלתי בכלל. ולו על שני דברים פשוטים. נדמה לי שבהיסטוריה של עם ישראל, עוד לא הייתה הצלה של ממוות לחיים, כמו שהייתה בהי אייר תשח"ח לפני 50 שנה פה בתל אביב. נדמה לי שעוד לא היה זמן בהיסטוריה, ודאי לא בהווה באף אומה, אבל גם בהיסטוריה היהודית הארוכה, שקמה קבוצה בארץ ישראל ואמרה לא רעיונות, פיזית, אני לוקחת אחריות על החיים של כל יהודי באשר הוא יהודי, שנמצא באשר הוא נמצא בכדור הארץ. באנטבה או במוסקבה, זה בכלל לא חשוב. לא אמרה, אמרה ועשתה. אף אחד מאיתנו לא יודע חשבונות של מעלה. אבל אין אף אחד מאיתנו שלא מעלה את עצמו לפעמים בלילה באיזו שאלה, איך היינו, אם מדינת ישראל הייתה כמה 10 שנים לפני כן. רבים מאיתנו נודדים שינה מהשאלה הקשה הזאת. כמה סבים נוספים היו לנו? וכמה עוד נכדים? עם כל הכבוד לכל הדקדוקים והפלפולים, זה יותר חזק בשבילי להלל מכל הדיונים שיש. אני רוצה לדבר על עוד הצלה ממוות לחיים. עוד הצלה אחת. חשתי אותה ביחד. שיתי עכשיו לכמה ימים במדינת הים. ואתה נכנס למקומות עם 90% של התבוללות, לא עליה. אתה שואל את עצמך, האם יש עוד ריכוז אחד יהודי ב-50 שנה האחרונות של 0.1% התבוללות? זו לא הצלה. כמה מיליונים ניצלו בשתי ההצלות האלה? לא מה הייתה מגמת המשורר. עולמה של הלכה בנוי גם ממה עשה הקדוש ברוך הוא. זה לא זה היום עשה השם? זה לא מעט השם הייתה זאת? כל זה אפשר לשים בצד. לכן פתחתי במשפט הקודם. אילו הנחנו דרך משל חלילה לאל מעשות זאת. לא על 50 שנה. על יום אחד של מדינה, הייתי אומר הלל כל חיי. על שעה מדינה. אבל לכל זה יש צד שני. והצד השני לא בא להקות את הצד הראשון, אלא לעשות את הדברים מחייבי בירור ועיון, למרות שיש הרבה פעמים תחושה של בוא לא נגיע לעיון. אני זוכר כילד ששמעתי ויכוח, שאז היה על תקליטים, אחרי זה אני יודע שהוא תורגם, לא יודע אם היום יש אותו גם בקלטת או בצורות כאלה, בין זיכרונו לברכה דוקטור יעקב הרצוג, מי שהיה אחיו של זיכרונו לברכה נשיא המדינה חיים הרצוג, לבין פרופסור ארנולד טוינבי. בהזדמנות שמעתי את הרצוג אומר שטוינבי, הוא אמר את זה בקבוצה, כילד זוכר טוב, גדלתי בסביבתו, הוא אמר לי קבוצה של ילדים, אתם יודעים מי זה טוינבי? שאלו אותו מי, אז הוא אמר, הוא פרופסור לאנטישמולוגיה. תזכרו, זה מקצוע. ככה הוא אמר, אני זוכר. הוא פרופסור לאנטישמולוגיה. ובוויכוח ההוא, בשלב מסוים, הרצוג זרק לטוינבי משפט מאוד נכון, שאנחנו אוהבים להגיד אותו תמיד. וטוינבי ענה לו, והרבה שנים התפעלתי מהתשובה שהרצוג ענה לטוינבי. עם הזקנה, אני הולך ומתפעל פחות. ומבין את טוינבי טוב. טוב מיום ליום. הרצוג אמר לטוינבי, אתם רשעים. תיקח את הפרופורציות בתקשורת העולמית בין מה שאתם עושים על כל פיפס אצלנו למה שקורה בכל מקום בעולם. זה לא חיפוש, זה לא אנטישמיות. ממה זה נובע? ודיבר על זה ונהיה שקט אדיר באולם הגדול שם, זה היה אצטדיון גדול, זה היה פלא ופלא. אז טוינבי החזיר לו תשובה. אמר לו, אתם מזכירים לי את התסמונת של התינוק הקטן והנודניק. מה זה? מה יש לפעמים כשילדים גדולים משחקים? יש הרבה פעמים ילד אחד קטן, נודניק, שקבוע נכנס להם בתוך המשחק. זה מין מזוכיזם כזה, נראה מתי אני אצליח לעצבן את הגדולים. מכיר תופעה כזאת? שלא מכיר, לא ראה אף במשפחה. מכיר. הילד הקטן הזה, אבל זה הולך ככה. הוא נכנס מהצד, כשאף אחד לא רואה פעם ראשונה, האחים הגדולים מתאפקים, בודקים אם אמא לא רואה מהחלון, ואומרים לו זוז, הוא זז. פעם שנייה זוז ומקרבים כבר מכה. בפעם החמישית כבר נותנים לו אגרוף. ואז קבוע הוא צורח, אמא! אמא יוצאת, ותמיד צועקת על הגדולים. כמה זמן, הוא אומר, אתה חושב, אפשר לסבול את המוזיקה? ואתם באמת נורא מסכנים. תראה לי עוד עם אחד. עם. 2 מיליון. זה היה כמה שכונה. תראה לי עוד עם אחד שהתיישב על המאה מטר של המקומות המקודשים לכל העולם, ואומר, כל מה שאני מבקש זה ריבונות, ואני לא רוצה כלום חוץ מזה. ואז הוא מסיים, התיישבתם על היבלת של העולם. וכל פעם שדורכים לכם על היבלת, אתם צועקים, איי. ולכן הגעתי למסקנה מדעית, שיש רק דרך אחת, לחתוך אתכם. כי זו תכונה יהודית, שורשית, להגיע ליבלת. 2,000 שנה מפזרים אתכם בכל המקומות, ואתם מבקשים לחזור ליבלת. אתם לא יכולים לוותר עליה. אתם זקוקים לזה נפשית. זה לא תכונה שהיא יכולה לעבור. זה המהות שלכם. הרצוג ענה לו מה שענה לו. לי נדמה שאין תשובה חוץ מתשובה אחת. עם ישראל הגיע לנו לפני 50 שנה והקים מדינה. 19 שנה אחר כך הוא לא ביקש כלום. לא הוא יזם את החזרה לירושלים. אף אחד מאיתנו לא יזם את זה. הוא גם לא יזם את סגירת המצרים. גם כשהמצרים נסגרו, הוא ודאי לא יזם את התערבות הירדנים המטופשת. הוא לא יזם שום דבר. הוא באמת ובתמים חיפש שלום. באמת ובתמים. טוינבי רשע, לא אנחנו חזרנו ליבלת. הקודש ברוך הוא יחזיר אותנו ליבלת. כי אתה באמת צודק שזה הדבר הכי טבעי לנו. רק היום, 30 שנה אחר כך, מסתבר שבשנייה שחזרנו ליבלת כבר התחילו דיונים בחלונות הגבוהים. איך לא מעצבנים יותר מדי? איך מתחילים להתרחק קצת? יום ירושלים הוא יום מעצבן. הוא יום שאומר אין ברירה. או שאנחנו מבינים מה נקודת הפנים שלנו, או שאנחנו לא מבינים. לא רוצים להבין. אז אתם תגידו שהבעיות הן בעץ הארץ ובשדה וביבול וכל מיני דברים. הם בכלל לא תופסים שהבעיה היא בגאון וזכיר. יום ירושלים מרגיז. 50 שנה אנחנו עוסקים במשחק מסוכן מאוד, שהילדים היו קוראים לו קר, חם, מתחמם, 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 חם מדי, שורף, חזרה. שמוטה גור, זכרונו לברכה, צעק לפני 31 שנה אתמול, הר הבית בידינו, זה מאוד מעניין, הוא לא צעק הכותל בידינו. למרות שהזיכרונות שלו בספר הם מהכותל. אולי הוא גם לא היה אמון יום-יום, לא הוא ולא הוריו, להתפלל כל יום בני ביתך כבתחילה. אבל הצעקה הספונטנית הראשונה שלו הייתה הר הבית בידינו. זה נכון שפסיכולוגית זה מסוכן לדבר. כי כשמדברים על חלומות ארוכים מדי, קמים אנשים מסוכנים, שרצון המימוש שלהם את החלומות האלה יכול להיות הרסני ומסוכן, לא עלינו גם רצחני, ואנחנו מכירים את זה. נכון. אבל לא יעזור. צריך לדעת לטפל בזה. צריך לדעת מה עושים עם זה. אבל אי אפשר לנסות להמשיך ללכת על ניוטרל. זה תם לריק כוחכם. זאת ההליכה על ניוטרל. בטח שיש ערך לכל עץ שדה שנותן פריו בגליל ובנגב. כל אחד שווה ברכה בפני עצמו. אבל אם זה לא מחובר לשקע, אז היו המון ימי עצמאות בעולם. לאלבניה ולפולניה. ולעם ישראל אין סוף חטאי ימי עצמאות. היו המון. מה הופך מהותית את ה' באייר תש"ח מאירוע היסטורי שרוצים לקדם אותו קצת ולנצל את המומנטום להייטק נוסף, שזה חשוב מאוד, אבל זה לא קשור בכלל למהלך ההיסטורי של איזה שלב זה, לנדבך היסטורי שמוביל אחריו למשהו אחר. דווקא אחרי ההקדמה שאמרתי, נדמה לי שאין כיום העצמאות את הסיכוי האדיר ביותר ואת הסיכון האדיר ביותר בו זמנית. כי כשמשחקים חם, מתחמם, נוצרת אידיאולוגיה של להפוך את שלב ב' באידיאליזציה לאות ת', כדי שלא יעשו כל מיני רעיונות משונים. הפוך על הפוך. ואז, ככל שאתה היית רחוק יותר, החלומות שלך היו לטווחים רחוקים יותר. ואתה יכול באידיאליזציה לוותר על החלום. זה דבר מאוד מעניין. איך מסתיימת הברכה בפרשת בחוקותיי? והולך אתכם קוממיות. לימדו אותנו פרשנינו הראשונים כבר, כמו שהזכרתי מקודם, שפרשת הברכה מתחילה באלף ומסתיימת בתא. יש פעמים ששם שניתן למשהו, הוא נותן משמעות. הוא לא איזה קוד שיצא ממחשב. יש דבר אחד שלקח לי המון שנים להבין עד כמה הוא נכנס בתוכנו והוא סכנה אדירה. בשמות של מלחמות אצלנו יש שמות. לפעמים מאוד משמעותיים. מלחמת יום הכיפורים. מלחמת... יש שמות שנשארו בוויכוח, בוויכוח פוליטי, שלום הגליל או לבנון. יש שמות. המילה קוממיות בפרשת הברכה היא סוף הדרך. זה השם שניתן למלחמה שהתחילה בה' באייר. מאוד מעניין. משחקות אצלנו שתי מגמות. האחת, אם באמת הדברים כל כך נכונים, וסוף סוף באמת עם ישראל חי בארצו, וסוף סוף אפשר באמת להיות מדינה, אז בוא נהפוך את זה לסוף הדרך, לסוף פסוק. בוא את התף נכניס לאות א', ונוכל לוותר על כמה חלקים. נדאג שיותר דייש ישיג עוד קצת בציר, והבציר עוד קצת זרע, ויהיה יותר ישן או שן בגרנות, ונארגן עוד כמה פרטים שמופיעים שם בחלק הגשמי של הברכות. איך חז"ל הגדירו קוממיות? קוממיות זה לא קומה. קוממיות זה פעמיים קומה. קוממיות זה שתי קומות. קוממיות זו קומה זקופה שנוצרת מקומת הגשם וקומת הרוח מעליה יחד. אז יש והולך אתכם קוממיות. אין והולך אתכם קוממיות לפני ונתתי משכני בתוככם. אין קוממיות, לא קיימת. זה שקר מסוכן לפני האמת הפשוטה של ונתתי משכני והתהלכתי בתוככם. יש שחרור. יש חופש. שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שחייב להיות שלב. לא כמו יום ניקנור ההיסטורי, אלא כמו חנוכה, הנצחי. כמו פורים, הנצחי. כמו פסח עצמו. הברכה על יום העצמאות היא לא שגאה לנו באייר תש"ח, אלא היא בשאלה הפשוטה, איך היינו צריכים לתקן ברכה אם היה לנו כוח? האם היה מוסכם לתקן את הברכה בנוסח הזה, המקביל, כן מתוך זה השם אלוקינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים. אחר כותלי. הקריאה הספונטנית של עם ישראל לפני 31 שנה הייתה הר הבית בידי. מאז עושים השבעות לא ליד הר הבית, אלא ליד הכותל. זה אגב נמצא בדיוק באותו מקום שהגיעו אליו אז. כל מי שלא זוכר, זה באותם מטרים נמצאים. רק השאלה איך קוראים למקום. לא מה עושים, איך קוראים לו. מהי הטרמינולוגיה של דלת האמות האלה? ליד הכותל או ליד הר הבית? מה יש אחר כותל? אנחנו ערב פרשת במדבר. חשבתי לעצמי היום שיותר מכל מה שרוצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו במדבר, אולי הוא רוצה ללמד אותנו בהליכה הזאת של פרשת במדבר ונשוא דבר אחד, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה אפרים, דגל מחנה דן, תתרגלו. יש נקודת אמצע. 40 שנה תתרגלו. הולכים ויש משקל. כל פעם שתשכחו תראו משם עמוד אש ועמוד ענן. בגאון וזכן. כל מה שיש מסביב זה המסביב של גאון וזכן. מהו גאון וזכן? זה המבחן. שבירת גאון העוז היא הרבה לפני שחלילה חלילה חלילה לא נדע שוב, הרבה לפני חורבן המקדש הזה. כי הרבה לפני והשימות יהיה את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוחכם. יקשה כלפי, אין שום בעיה. אולי רק לפעמים בסוף התקופות החקלאיות פתאום זה נתקע. סדרת התוכחות של בחוקותיי מתחילה בחוסר שימת הלב, זו הכללה הגדולה ביותר שאפשר לקלל אותה. למה שיש אחר כותלי. כמה הוא פורד אותנו. כמה הוא מהותי לנו. פעם דיברנו על הרשע של האגדה שמקים את שיניו. ניסינו לעסוק בפירוש של הקיית השיניים הזאת. בכל מיני צורות. אמר לי פעם ידיד טוב. לא יש פירוש אחר שרק הוא אמון להגיד אותו מפני שאבא שלו רופא שיניים. הוא יודע מה זה להקות את השיניים, והוא הציע רעיון יפה מאוד. אני לא יודע אם זה מסתדר בפשט באגדה או לא, אבל הרעיון הוא נפלא. אמר, כשבא מישהו ואומר שמאוד מאוד כואבת לו השן, הוא מרגיש שהכל כואב לו. הדרך לבדוק זה פשוט. לקחת כיסם ולגעת בשורש. אם הוא קופה, צועק איי, סימן שהכל בסדר. ככה זה בחיים. תמיד הרופא רגוע כשלך כואב. אם הוא רגוע, תתחיל לדאוג. כך הוא הסביר לי באגדה. בא לי, בא בן הרשע ואומר, בכלל לא רוצה כלום. תגיד לו, אם היית שם בכלל לא היית נגאל, תראה מה הוא עושה. אם הוא יקפוץ ויגיד, מה אתה מדבר, מי נתן לך מונופול על הגאולה, מה אתה מבין בכלל? זה הכל בסדר. אם הוא יהיה רגוע ויגיד באמת מחפת לי, תתחיל לדאוג. הרעיון הוא טוב. לא יודע אם הוא פשט באגדה, אבל הרעיון הוא יפה מאוד. יש דבר מעניין מאוד אצלנו, באווירה החברתית שאנחנו חיים בה בשנים האחרונות. הוא דבר מאוד מרגיע, מאוד טוב. כשקבוצה פוליטית א' רוצה להרגיז קבוצה פוליטית ב' או ב' את א', יש הדרך אחת. לא אכפת לכם מירושלים. כולם קופצים. כולם צועקים שקרנים, לכם לא אכפת. סימן שהכל בסדר. סליחה, סימן שאפשר לעשות טיפול שורש. סימן שהשורש קיים. לא הייתי צריך סימן, לא היה לי אבא אמינה אחרת. אבל זה המבחן הגדול. זה המבחן הגדול ערב חג השבוע. ערב החג שבו היה המבחן של יציאת מצרים. אם אתם לא מקבלים שם את התורה, אתם תמשיכו להגיד הלל כל החיים על זה שיצאתם ממצרים. רק אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. את ההלל תגידו שם. כי בלי לקבל את הנקודה הפנימית שבשבילה יצאתם, אז אין טעם לכל הסיפור. ולמרגלות הר סיני יש מי שמתרגזים מזה שפתאום מתברר שאין ברירה אלא להגיע לנקודה. שם יש ויכוחים גדולים. שם מסתבר שלא כולם עוברים יחד את הים וצריך לשבור את הלוחות. זה נכון, היה קשה למצוא את זה שיעשה את הצעד הראשון לצאת ממצרים. אבל אחר כך כולם הלכו. נכון, אלה שהגיעו לים סוף. אבל מי שהגיע לחוף המשיך. זה לא נכון לגבי הר סיני. לא כל מי שהגיע לחוף המשיך. שם היה ויכוח גדול מאוד. שם היה צריך לשבור את הכלים. מפני שלמרות שהעם אמר לפני ים סוף, שרוצים להסתובב ולחזור למצרים. משה ידע שזו רק אמירה. זה לא נכון. אבל כדי להגיע באמת להר סיני, חייבים חינוך. אי אפשר סתם לעמוד למרגלות הר סיני ובטוח שזה ייכנס. שבוע פלוס שבועיים אחרי פסח זכינו ליום העצמאות. שבוע בדיוק לפני חג השבוע זכינו ליום ירושלים. זה המבחן הגדול. האם אנחנו נמשיך לדבר על ההלל הגדול ולעניות דעתי האישית, הענייה, ולגיטימי לגמרי לחלוק בעולם. אין לי בו צל צילו של ספק. כזית ספק אין לי. בחובת ההלל ובתחושת ההלל ובתחושת התודה וכל, כמו שאמרתי מקודם, על שעה מדינה. לא על 50 שנה. רק אז מתחילה שאלת השאלה. מה קורה עם ההחזרה של החוץ לשקע בגאון וזהים? איך כתוב שם בחז"ל שכשמגיעים למעלה שואלים אדם כמה שאלות? שואלים אותו אם הוא עסק בפריה וריביה, שואלים אותו אם הוא נשא ונתן באמונה, שואלים אותו אם הוא קבע עיתים לתורה, שואלים אותו עוד שאלה חשובה מאוד: ציפית לישועה? ראיתי בפרשנים שהעירו, כל השאלות זה באמת שאלות ממש. יגיד אדם, תשובה, קראת עיתים לתורה, בטח. יוציא הקדוש ברוך הוא את הפנקס. יגיד לו, תסתכל ביום רביעי הקודם. מה אתה מדבר? תראה, יום ראשון, יום שני. יום שני בערב בסדר, אז מה היה ב... תסתכל, תפתח. יגידו לו, עשת ונתת באמונה, יגיד, בטח. נו, נפטר, ונראה, תזכור את הפוילשטיק שעשית אז בביזנס ההוא. מה אתה מספר אותך? שאלו יהודי, ציפית לישוע, אתם מכירים יהודי שיגיד לא? למה לא? זה לא מפריע לי לביזנס? עד רבה, מה יש? איזה מין שאלה זאת? כל השאלות האחרות זה שאלות מדידות, בדיקות. השאלה הזאת היא נחמדה, אני לא מכיר יהודי שלו, כל אחד זה הישועה שלי, זה הישועה שלו, למה לא? זה נחמד. אני בעד ישוע. אומר הר"ן מילה אחת: ציפית לישועה בימיך? או שסיפרת סיפורים? מסביר החפץ חיים, הצופה, הוא לא אדם פסיבי בכלל. הוא זה שעומד בעמדת עצמי. בעצם, כל הצבא תלוי. הוא זה שכותב יומן את עצמי. אם הוא יפספס זה מסוכן מאוד. יש בו משהו מאוד מתסכל בצופה. הוא לא הרמטכ"ל. אם הוא יחליט שכיוון שהוא ראה עכשיו דיוויזיה, הוא מוציא את הכוחות, כולנו נהיה בבעיה. הוא אחראי על המודיעין. הוא צופה. הוא בכלל לא פסיבי. הוא אקטיבי מאוד. אבל הוא צריך לדעת שהוא לא נותן את הפקודה לראות. איך נקראים הנביאים? צופים. כל צופייך נשאו קול. צופים עומדים על ההר וצועקים. לפעמים לוקחים אותם ומכניסים אותם לחצר המטרה. כי הם צועקים שורם מדי. לא נעים לאוזן. הם מעצבנים את הרוגע. לפעמים עושים דברים אחרים עצמם. התפילה היא שהצופים נושאים כל יחדיו ירננו. מה זה כי עין בעין? הם אלה שעומדים בעמדת תצפית עם המשקפת, והם רואים את כולם באים. זה הפשט הפשוט של הפסוק. פשוט עומדים שם בעמדת תצפית ורואים איך באים. ואז קורה עוד נס. כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו. זה נס בפני עצמו. שכל הצופים אומרים את זה ביחד. אין מחלוקת. זה בכלל, זה נס הרבה יותר גדול מהקיבוץ גלויות עצמו. הם רואים את זה יחד. אין שני פרשנויות. אין נוסח ספרד, נוסח אשכנז של צופים. כולם יחד רואים את אותו דבר. הצופה הוא איש מאוד מאוד אקטיבי. הוא יודע שהוא הנביא. ואסור לו להתערב בפוליטיקה, זה שייך למלך. אם הוא מתערב, הוא מפסיק להיות נביא, ולכן לא כל כך אוהבים לשמוע אותו בבצדק. אבל הוא גם לא יכול להחליט שכיוון שאסור לו להיות המלך, הוא נכנס לחדר וסוגר את הטריפים. זאת השאלה ציפית לשמוע. ידעת להיות צופה. לעמוד בעמדת תצפית. להיות אקטיבי עד למקום שמותר לך. אבל להדיר שינה מעיניך. כשגאון עוזנו הוא עוד לא גאון עוזנו. רק אז מגיע הסוף של האם בחוקותיי תלכו. הסוף של ונתתי משכני והתהלכתי ולא תגאל נפשי אתכם, ורק אז ואולך אתכם מקוממיות. ערב טוב.